זה חומש הגאולה, גאולים. ויש הרבה מה לדבר על כמובן על החומש הזה. והוא במיוחד, הוא, אני אומר, בדברי השפת אמת הוא מאוד רלוונטי, כי השפת אמת מרבה לדבר על גאולה וגלות ועל יציאה מגלות לגאולה ועל יכולת להמשיך כוחות של גאולה גם לתוך הגלות, לא רק ביציאה ממנה, שבעצם בזה עוסק ספר שמות. אז בואו נראה. בפסוק, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, הוא פירש רשי, כשם שהם נותנים לב לענות את עם ישראל, כן, לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. כן? וכאשר עינו רבה ופרץ, הבל אל למימר. כאשר עינו אותו כן רבה וכן פרץ, ככה צריך להגיד את הפסוק. כן, כאשר יענו אותו, כאילו, אתה מספר על מה שהיה, לא על מה שיהיה. לכן פירש הרשי שהקדוש ברוך הוא שילם לבני ישראל גם על מה שחשבו מצרים להרע להם, לא רק על הבפועל אלא גם על הבכוח, גם על אותם דברים שמצרים חושבים בעתיד להרע להם. הגם כי לא עלתה בידם, לא עלה ב, לא הצליחו המצרים, חלק מהדברים שהם רצו, הם מדובר רצו להרוג את הבנים, אבל תודה אוריה, הם רצו להרוג את הבנים, אבל אוך תהיה, אבל המילדות מנעו מהם, הם רצו, הרבה דברים רצו לעשות ולא הצליחו, הקדוש ברוך הוא פרה להם גם על המחשבה. אגם, כי לא עלתה בידם, פרה להם הקדוש ברוך הוא גם על זה. כמו שכתוב שבעבודה זרה נחשב מחשבה כמעשה. גם הפירוש על כל הגלויות שאחר כך, כידוע שמצרים היה כלל ושורש של כל הגלויות. וזה אולי הנקודה היסודית, שבעצם גלות מצרים, הקדוש ברוך הוא רומז את זה למשה, יהיה אשר יהיה בפרשה הבאה, גלות מצרים היא בעצם מין אב טיפוס כזה של כל הגלויות שעם ישראל עקיד להיות בהם אחר כך. כל מה שקורה אחר כך זה בעצם סוג של התפרטות של, של גלות מצרים, שזה בעיקר, נקרא לזה נאמר, גלות הדיבור. אחד הדברים המרכזיים שבולטים בפרשה, שהם מאבדים את היכולת לדבר. אתם שמתם לב לזה? עם ישראל. הם מאבדים את היכולת לדבר. כל מה שהם משמיעים זה צעקה, נעקה, הנחה. ויאנחו בני ישראל, אתה על שבעתם, אתה על צעקתם. לכן אומרים, חזר אומרים שמצרים זה גלות הדיבור. יש שלב מסוים שהדעת כל כך מתמתמת, והכובד הוא כל כך גדול, שאתה כבר לא יודע להגיד מה אתה רוצה. מה? הדיבור שזה זה דיבור של דיטוריה, זה דיבור של תלונות. כן. ברוך אתה אדוני, שהכל ידור. זה כל כך, זה כזאת גלות תקיפה, שאתה כבר, יש, גם אפילו אצל אדם פרטי, יש שלבים שאדם עוד יודע להגיד מה הוא רוצה, יש שלבים שהוא כל כך רצוץ, שאתה אומר לו, תגיד משהו, הוא לא יודע להגיד, רק עושה, אוי, אוי, רק יודע להנח. זה תמצית הגלות, ובמובן הזה, זה שורש הגלויות, כי עם ישראל, לאורך שנות הגלות, מגיע השלב, במיוחד בגלות האחרונה, שכבר הם לא יודעים להגיד מה הם רוצים. כאילו זה, זה כמו הבדיחה המפורסמת על, על איזה רב אחד שדרש, על ימות המשיח, שעוד מעט יגיע ימות המשיח, ועל כולנו לארץ ישראל, ו... אז האישה חוזרת, האישה שמעה את זה, חוזרת הביתה לבעל, אומרת, אל תשאל, איזה צרה חדשה יש לנו, המשיח הולך להגיע, נו, מה? אומר, כולם יראו לארץ ישראל, נו, ולמי נמכור חלב, למי נמכור ביצים, נהיה בלי פרנסה, גרד בפדחת, באמת, זה בעיה, מה? אז אמר לה, נו, אשתי, תתרדדי, מי שיציל אותנו מפרו ומאמן ומכל הזה, הוא יציל אותנו גם מהמשיח, ונתרדד. עכשיו זה בדיחה שהיא, הדיבור, הדיבור, הדעת, הרצון בגלות. אתה בעצם, האמת שזה, זה פסוק מפורש בפרשת בחוקותיי וגם בכתבו. כן? אחת הכללות זה, בערב תאמר מי ייתן בוקר, ובבוקר תאמר מי ייתן ערב, או ערב. אז הפשט של הכללה זה, כל יום אתה תגיד, אוף יאללה, שכבר יעבור היום הזה נגיע לערב. מגיע הערב, אוף, יעבור נגיע ליום. זה הפשט. אבל העומק של הכללה, זה שפעימות המחשבה יהיו בקצב של יום. זה פעימות המחשבה. הכי רחוק שתוכל לראות, זה איך לעבור את היום הבא. אדם שהוא חושב בפעימות של יום, לא חושב על גאולה, לא חושב על, איזה אתה מדבר איתי על בית המקדש? תן לי לעבור את הגויים, מחר הוא יושב לי על הזה. אז במובן הזה, מצרים היא אב הטיפוס של הגלות, כי בעצם הבעיה היסודית של הגלות בעם ישראל, זה שמגיע הזמן הגאולה, כמו שבעצם מתואר בשיר השירים, כל עודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, די ישנה. משה דופק, והעם לא בדיוק רוצה לצאת. הקדוש ברוך הוא דופק על פתחי הגלות, והעם לא בדיוק מסכים. לא נעתר ליציאה, לא עולים. זה קורה תמיד, זה קורה גם בבית ראשון, אחרי זה גם בבית שני, וגם בגאולה האחרונה, עדיין, אפילו אחרי השואה הנוראה. וכל מי שיש לו עיניים בראשו יודע מה הגלות עושה לעם ישראל, אנחנו עדיין רוב העם היהודי בחוץ לארץ. הולך להשתנות, אבל עדיין, אתה אומר לעצמך, זה דבר לא הגיוני, לא יכול, לא התקבל על הדעת, שאחרי שראינו מה עשתה לנו אירופה, ורואים כמה הגלות היא מסוכנת, מה שאנחנו מחפש, בואו לכאן, לא, עדיין. דבוקים. אז אומר, השפת אמת, לכן מצרים היא שורש הגלויות. גם הפירוש על כל הגלויות שאחר כך כידוע, שמצרים היה כלל ושורש של כל הגלויות, אבל גם גאולת מצרים היא שורש לכל הגאולות. ולכן כתיב היוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. פירוש שאחר גאולת מצרים נעשו בני ישראל בני חורין. כן? ואגם, שגם אתה בעוונות הרבים עבדים אנחנו בגלות, אבל עם כל זה החירות בידינו, והיא התורה. עכשיו, הוא מסביר את זה הרבה מאוד בנקודות הפרשה, אני רוצה להסביר מה חירות בתורה. זה בעיניי, התורה זה אין סוף, אבל אני, בהקשר הזה זה דבר מדהים מדהים. תחשבו שהתורה, בכל זמן נתון, מורה לאדם איך לחיות מעבר לכאן ועכשיו. זה מדהים. בין אם זה ברמה היומיומית, ברמה היומיומית, בדברים הכי הכי בנאליים, בין אם זה בדברים הגדולים. התורה מכריחה בעצם, כל אחד מאיתנו, לא לחיות רק בהווה. אלא לחיות גם בעתיד וגם בעבר. לא לחיות רק לפי העולם הזה, אלא לחיות גם לפי הערכים של העולם הבא. כי התורה היא כולה בלי אינטרסים. כשהתורה מכריחה אותך כל בוקר לקום, להניח תפילין, אומרת לך להניח תפילין, לא מכריחה, היא מורה, מצווה. ובעצם אומר לך, תשמע, תתחיל את היום שלך עם זיכרון היסטורי. מאוד מאוד משמעותי. איך נראים חיים של אומה שמתחילה את חיים עם זיכרון היסטורי. כשהתורה מצווה לאדם לפני שהוא אוכל לברך, היא בעצם אומרת לו, אתה לא יכול להיפגש עם העולם הזה רק מהמקום של העולם הזה. תיפגש עם העולם הזה דרך העולם הבא. התורה מכריחה אותנו בעצם בהרבה מאוד מובנים לחיות בשני ממדים בעת ובעונה אחת. פה ושם. זה סוד הגאולה. כי הגלות היא בעצם, כשאדם, פרב אורן, יש פה דפים. כי הגלות זה בעצם שאדם, רק בעולם, זה הגלות. שאנחנו גם פה וגם שם, מכוח התורה, זה סוד הגאולה. והוא התורה כמאמר, אז אין לך בן חורין אלא עוסק בתורה, והיינו שהגאולת מצרים, נתרוממו בני ישראל למעלה מהטבע, וניתן להם התורה שהיא עץ החיים, והשורש של כל הבריאה. ממילא הם בני חורין. ולכן מצווים לזכור בכל יום יציאת מצרים. זה קריטי לחירות שלנו. מצרים זה... זה אב טיפוס עד היום. זה אב טיפוס של מה? של מקום שהוא רק חומר. נטו. מתקדם, פועל, אבל רק חומר. ואנחנו קיבלנו את האינסוף, את הנצח, את התורה, ובמובן הזה אנחנו בני חורין. לכן כתיב, כאשר יענו אותו דיינו, שבאופן זה נהג השם מטבח להיות הגלות החדה לגאולה, שאחר כך, כמו שכתוב במדרש, לגאולה שאחר כך, כמו שכתוב במדרש, שגימל מתנות ניתנו על ידי איסורין, תורה ארץ ישראל בעולם הבא, אין שם, וזה מטעם אוהבו שחרו מוסר, אין שם במדרש. היינו שרצה הקדוש ברוך הוא שיהיה המתנות דבר של קיימה, ולכן נקדים ותיתם על ידי איסורין. וכמו שהיה גלות מצרים, איסורין, לצורך מתנה של התורה, כמו כן יש לנו להבין איסורים של גלותנו אמר, שהוא הכנה לימות המשיח ולעולם הבא, ולכן בכל תוקף יש בכל גלות הוא לקיים כן ירבה וכן יפרוץ. כל העניין של הגלות, כל העניין של הגלות, הגלות האחרונה, כל התוקף שלה, בקיצור, אתם רוצים לדעת לאן מדינת ישראל תלך? מה יהיה בעתיד? מה יהיה בבחירות? כן? אז תסתכלו על הגלויות, מה שעברנו בגלות, בדיוק לפי הגובה הזה ויותר, ודאי לא פחות, תהיה הגאולה.
לא יודע אם זה מעודד.
למה?
אנחנו עוברים עכשיו את הדפוס הזה. גם בבית שני היה אפילו מלכות ישראל 200 שנה.
כן. כן, אתה צודק, אבל יש הבדל גדול. יש הבדל גדול שכדאי לזכור אותו. הגאולה שלנו היום, שאנחנו בתוכה, ואמצעיתה, לא יודע איפה, שמים בדיוק את הנקודה, ובוודאי בתוכה, היא גאולה שלא התחילה מכוח מעשה ידי אדם. זה לא שעמד נביא כמו ירמיהו, כמו זכריה, כמו חגי, ואמר לעם ישראל, תשובו, הגיע הזמן. כלומר, הכוח הבחירי בה הוא קטן יותר לעומת הכוח הסגולי. וזה קוראים גאולת בעיתה. שפשוט הגיע זמן הגאולה, וכשמגיע הזמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא מניע את תהליכי הגאולה דרך כל מיני גורמים, עם כיפה, בלי כיפה, עם זקן, בלי זקן, גם כולל כאלה שכופרים, כופרים בשמו. הגאולה נעה והיא בוחרת לעצמה את השליחים שלה. אז לכן זה בעצם גאולה שלא תלויה בתשובה, לא תלויה במעשים, ועם אלה, מהרבה מאוד מקורות, אנחנו יודעים שגאולה שלישית אין לה הפסק. עכשיו אנחנו רוצים לדעת לאן היא תגיע. לאן היא תגיע? שמחנו, כי אימות עין איתנו שנות ראינו רע. בדיוק לפי העומק של הצרות והאיסורים, אנחנו רוצים את הגאולה. לא פחות מזה. לא פחות מזה. כן ירבה וכן יפרוץ. כמו שהיה גלות, מצרים, איסורים, לצורך, מתנה של התורה, כמו כן יש לנו להבין האיסורים של גלותנו, אמר שהוא הכנה לימות המשיח ולעולם הבא, ולכן בכל תוקף יש בכל גלות, ולקיים כן ירבה וכן יפרוץ. טוב, זה ככה קצת עניינים כלליים. אבל זה ברור שספר שמות, פרשת שמות, היא עומדת בסימן של דמות של משה רבנו. הוא ברגע, בעצם מופיע כאן על... מופיע בהיסטוריה משה רבנו, ובעצם מהרגע הזה, אז אין לנו אלא תורת משה ואת משה בעצמו. אבל זה מאוד מאוד מעניין לעקוב אחרי ההתפתחות של משה. מאוד מעניין. כלומר, זה המנהיג שלנו, זה הרבי שלנו. אז טוב, אפשר לשאול הרבה משאלות, איך זה שהרבי של עם ישראל לא גדל בדיוק בתלמוד תורה, אלא בארמון מצרים, זה לא בדיוק המקום הכי נקי, למה הוא גדל בכלל אצל אישה זרה, זה אצל אמא שלו, מה זה כל הגלגולים הללו? יש לדבר הזה תשובות, אבל אני חושב שאחד הדברים המעניינים בתכונות המנהיגות, ורבי נחמן ברסלב עושה מזה פסקה מאוד מאוד גדולה בליקוטי מוהר"ן ז' תניאנה, שתכונת מנהיגות בעם ישראל היא תכונת הרחמים. רחמים, כי מרחמם ינהגם. ממי הוא לומד את זה? עם משה רבנו. כי הפעולה הראשונה שאנחנו שומעים על משה רבנו בתורה, מה היא? איפה זה כתוב בתורה? כן. והיא ברוב הימים, נכון? ויצא משה אל אחיו וירא בסבלותם. מה? ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. זה פסוק, קוראים אותו, זה פסוק מדהים. משה שגדל בארמון פרעה, הוא בעצם, אם אנחנו מבינים נכון, הוא יורש העצר של מצרים. כנראה שלפרעה לא היה בן, הוא לא היה לו נכד, אם יש לו בת, אנחנו שומעים על הבת שלו, לא שומעים על הבן שלו, כנראה לא היה לו בנים. יש לו בת, והבת הזאת גם היא על הילדים, אז יש לה בן. ומשה רבנו, בקלות משה, אם היה רוצה, היה יכול להתכחש ליהדותו, ללאומיותו, ולגדל במצרים, מהצד של האדונים, מהצד המוצלח של של המפה. אבל משה יוצא אל אחיו לראות בסבלותם. חמים. אמפתיה. משם זה מתחיל. אחרי זה חז"ל ישלימו את המבנה. כי אנחנו רואים שיש כאן ממש, שמשה רבנו רחמן על כל הבריאה כולה. הוא יוצא אל אחיו ורואה בסבלותם פעם אחת. ביום הראשון הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי, אז הוא מתערב. טוב, אבל זה נגיד, זה מובן, כי הוא מזהה את עצמו עם עם ישראל, אז הוא מול המצרי. למחרת הוא רואה שני אנשים עיוורים רבים ביניהם, אז מה הוא עושה? הוא גם מתערב, זה כבר עוד התרחבות. כשהוא בורח, הוא רואה בכלל בתור הזם, אדם זר, הוא רואה שני גויים רבים, רועים מכים בנות, אלה מדיינים ואלה מדיינים, וגם שם הוא מתערב. כלומר, הוא פועל בכל הרבדים של של קומת האדם, הוא מתערב בטובת האחים שלו מול הגויים, הוא מתערב לטובת הנרדף מבין האחים, הוא מתערב גם סתם, כשהגויים רבים ביניהם. ואז הוא, המדרש גם מתאר, שמשה רבנו שר לראות מדוע לא יבער הסנה, גם אל הצומח יש לו תשומת לב, יש כאן קוץ שבוער, למה לא בוער? ואז יבוא המדרש וישלים את מה שחסר. כלומר, יש כאן, ואנחנו גם נגיד בהמשך שמשה רבנו לא ירצה להקות את האדמה, את הנכון, מכת קינים והיאור, לא משה רבנו עשה אלא אהרון עשה, כי משה רבנו מרחם, יש לו הכרת הטוב לדומם, לאדמה שפצתה את פיה וליאור שהסתיר אותו. אז הנה משה רבנו מרחם על כל הבריאה כולה, על בני אדם, על צומח, על דומם, חסר רק חי. אתה חי, חזל משלימים בסיפור על הכבשה. שהוא רדף אחרי הגדי והיציאות. הכל פנים, במפגש עם משה רבנו, עם הקדוש ברוך הוא בסנה, משה מסתיר את פניו. והמדרש, הוא קצת מבלבל אותנו, כי המדרש מצד אחד מבקר את זה, מצד שאני אומר, אבל הוא זכה על זה לשכר. במדרש, אילולי שהסתיר פניו, היה מראה לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה למעלה ומה למטה וכו'. אבל אף אפי כן, בזכר ביסתר פניו, זכה אחר כך, לדבר יותר גדול, זכה לתמונת השם יביט. פירוש כי בוודאי. גם משה רבנו עליו השלום ידע זאת, כי היה מראה לו. משה רבנו ידע שהוא מפסיד כשהוא מסתיר את פניו. וכדי להשגות הניח בעבור להסתיר פניו בשביל יראת השם. יש סקרנות. אם אני אציץ, אני אשיג כל מיני השגות. משה רבנו הכיר את זה. אבל יראת השם של משה רבנו, הפחד מהדר גאונו גברה אצלו על הכל. הפחד מהדר גאונו של השם יתברך גברה אצלו על הכל. זה כמו, אתה יכול, יש, פתאום מונחת לידך איזה מחברת סודית, לא יודע, של אבא. איזה, מה? מה, אתה צוחק? זה נראה לי משהו מהצבא. מה?
לא, יש לך לפני מספרים שאתה יודע,
סתם צריך למצוא, אבל בכל זאת. כן, מה, יש... כל מיני סודות, כל מיני דברים. מה עם יראת השם? יש כאילו שתי תנועות הפוכות. מין רצון להשיג, לדעת, לקבל, להיות... ומצד שני, זה כאילו תנועה פורצת קדימה, זה תנועה שנסוגה, ואומרת, רגע, אני לא ראוי, אני לא... ומתברר שכשאדם חושב שהוא לא ראוי, אז הוא מקבל יותר מה שהוא מקבל אם הוא היה הולך עם הסקרנות שלו. וכל אלה ההשגות הניח משה רבנו, בעבור להסתיר פנה בשביל יראת השם. ולכן השיג בזכר זאת, בזכר יראה זאת, תמונת השם יביט. והטעם, כי מעט אשר משיג אדם בזכות מעשיו, שקול נגד הרבה השגות הבאים לאדם במתנה. בסנה זה היה מתנה. הקדוש ברוך הוא נגלה על משה רבנו, אתה יכול לראות הכל. אני צריך לדבר איתך, הכל פתוח, תראה. זה סוג של מתנה. מעט שאדם משיג במעשיו, בתרחה שלו, במאמץ שלו, שקול כנגד הרבה במתנה. רוצה לומר, לא התוצאה כנראה העיקר, לא הידע הוא העיקר, אלא כנראה הדרך, התהליך, המאמץ, העמל, השותפות. וגם הקדוש ברוך הוא רוצה שככה זה יהיה. שנהיה שותפים במאמץ הזה. שגם אנחנו נעבוד, נעמול וכו' וכו'. ודבר הבא בעבודת האדם הוא קיים לעד. יש דבר כזה שנקרא מתנות. בעלי תשובה מדווחים שבתקופה הראשונה הם באור. כן? הקדוש ברוך הוא רואה מי שחוזר בתשובה, אני אתן לך מתנה, בוא, חצי שנה עליי, המשכורת עליי, כך אורות חינם. אחרי חצי שנה, ברוך הבא, מה נשמע? אחרי חצי שנה, מכבים את האור, קיק, בבת אחת. ואז אנחנו כאן צוחקים, ששומעים, אמרת עוד אחד נפל מהגג, עוד אחד, אחת הקרקע המציאות. כתוב בחסידות שעשרה בטבת זה היום שבאמת נוגעים במציאות. ועד עשרה בטבת אנחנו עפים מכוח ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שם אותך עד חנוכה. סוכות מחזיק אותך, כאילו יש קשר בין סוכות לחנוכה. חנוכה הוא גדול, חנוכה. עשרה בטבת זה בעצם היום הראשון שבו באמת נוחתים לקרקע אחרי כל האורות. צריך להתחיל לעבוד. עד אז אנחנו בשבוג של... אז יש גם בחיים ככה, אדם שקבל מתנות, ופתאום הוא נוחת בקרקע המציאות. זה עדיף. השכר של העמל של האדם בעצמו גדול, וזה גם קיים לעד, מאשר כל הדברים האחרים. ועניין זה נאמר, יראו את השם קדושיו, כי אין מחסור נראה. מה? יראו את השם קדושיו, תראו, אבל אם אני אהיה ירא, אני אהיה חסר. אין מחסום, אל תדאג. תקבל יותר מה שחשבת להשיג אם לא הייתה לך יראת השם. יראת השם היא עוצרו, יראת השם זה העיקר. זה העיקר. אם אדם מגיע מתוך החידושים שלו והפיפולים שלו, הוא פוגם ביראת השם, אז זה לא שווה כלום. חג מה אומר בסת מסכת שבת. אם יראת השם יש, טוב, אם לא, אז חבל. קו חומטין. טוב, הלאה. בפסוק פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. אז לכם, משמע להנאתכם. כמו לך לך, להנעתך. במסורה יש, אז הרבה עשוי למלאכה. המסורה זה מה שמציין את ה... איפה מופיע עוד פסוק כזה בתורה. אז הוא אומר, המילה העשוי נמצאת עוד פעם בתורה. איפה? בפרשיות המשכן. אז כל הזהב העשוי למלאכה. אז יוצא שבעצם המילה עשוי לגבי עם ישראל בעצם מבטאת שהם נהפכים לכלים במצרים. ייתכן לפרש שכמו שנעשה במשכן הכלים, כן נעשו בני ישראל כלים להשראת שכינה בתוכם ממש. וכל גלות מצרים היה שיזדקחו נפשות בני ישראל להיות כלים לשכון השכינה בתוכם. עכשיו למה? זה חשוב שנבין את הדבר הזה. הרב קוק מדבר על זה בעולת ראייה. התבניות של העבדות נשארו. אתם מבינים? באמת לא החלפנו עבדות בחירות, אלא החלפנו עבדות בעבדות. רק החלפנו עבדות בשר ודם לעבדות לקדוש ברוך הוא. אבל התבניות של העבדות בנפש, הם נשארו. מה זה עבד? עבד זה אחד שהוא מקבל. שאומרים לו משהו והוא מבצע אותו. בבסיס, אם אתם, נגיד, במיתולוגיה היוונית, כן? קודם כל יש שם כל הזמן, המיתולוגיה היוונית יש שם כל הזמן אימות בין האדם לבין האלים. ואיך דוגמה האש ירדה לעולם? חז"ל מספר לנו שהקדוש ברוך הוא נתן חוכמה לאדם מוצא שבת להקיש אבן לאבן, ומזה נולד האש. כלומר, האש היא בעצם נולדת כתוצאה משיתוף פעולה בין הקדוש ברוך הוא שנותן חוכמה לאדם ומייצר את האש. יש כאן איזה מין הרמוניה. הקדוש ברוך הוא גם היה יכול להוריד אש על ידי ברק, הוא יעשה את הכל. לא. שיתף את האדם. במיתולוגיה היוונית, אבל להבדיל בין קודש לחול, אז פרומותאוס הולך וגונב את האש מהאלים, ובגלל זה הוא נהנה שילקו אותו בשוטים של אש כל חיה וכו'. והוא בכל אופן, הוא מוכן לשלם את המחיר, כי הוא הביא חירות, חירות לדם. יש שם כאילו ביטוי של הרצון של, של האדם להשתחרר מהרודנות של האלים. האדם הוא חירותי. ובאמת, אם תשימו לב, כל הכיוון של המודרנה הולך לכיוון הזה, שמה? שאנחנו לא צריכים להיות מפחדים, איזה כל מיני גורמי שמיים, אנחנו יודעים לפרש את הכל, בשכל, בדעת וכו'. החירות הזאת היא בעצם מביאה למרידה בשם שמיים. הסיבה שעם ישראל עבדים כל כך הרבה זמן, כי כדי באמת להיות מחוברים להשם יתברך, אז צריך במובן מסוים תבניות של עבד. עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. ועבד, יש לו מערכות יחסים, עבד עברי, יש לו מערכות יחסים מאוד מעניינות עם האדון. הוא גם עבד של האדון, הוא גם מאוד מאוד מעריך את האדון, הוא גם בטל אל האדון, הוא גם קונה אל האדון. אז זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במצרים. התבניות העבדותיות, כי באמת אני, כל פעם, לפעמים אני מצליח, לפעמים אני מצליח להרהר ב... אתם מכירים את זה שאתה מצליח לראות רגע דברים מבחוץ? לפעמים, אה? זום אאוט. זום אאוט, זה חבל. לפעמים יש לך רגעים כאלה, לדוגמה, בכותל בוותיקין של הושענא רבה. אני אומר עצמי, אגיע לפה איזה חייזר, מה לחשוב? אנשים רציניים, מוצאים עלים, עושים ככה, עושים ככה, מה זה הדבר הזה? מה הגענת בכל הדבר הזה? ופתאום עלי בדעתי, מה חושב אדם שמגיע לכאן לארץ ישראל, לירושלים, ורואה את כל הנשים הולכות עם פחות וכובעים, מה זה הדבר הזה? כאילו זה נשמע, אנחנו כל כך התרגלנו, יש כל כך הרבה ריבוי גדול של מעשים שכאילו מתערבים לנו בחיים, שאין מצב שאם לא הייתה לנו תבנית עבדותית קודמת, היינו צריכים לשאת את זה. נכון. הבחירה תמיד נשארת. אבל השאלה על מה היא יושבת? אתה מבין שהבחירה שלי, שאני מעולם לא ישנתי סיגריה, אני עדיין יכול להחליט שאני רוצה לעשן איזה יום אחד. אבל הבחירה שלי היא שונה מאשר מי שכבר מכור לשתי קופסאות כל יום. אז השאלה איפה, רב דסלר היה יודע, איפה נוקעת הבחירה שלך? הקדוש ברוך הוא מעמיד את נוקעת הבחירה שלנו באופן כזה, שיהיה לנו קל לקבל על עצמי את מצוותיו, כי כבר התרגלנו לתבניות כאלו שנותנים לנו משימה, אנחנו חייבים לעמוד בה. איזה עוד אנשים אתם מכירים נורמליים, שחוץ מזה שהם בצבא, מכניסים את עצמם באופן מודע לסד זמנים מטורף כמו כניסת שבת. שבת, בחורף, נכנסת 4:20, 6 ילדים, רק חוזרים מהגן, 200 חוזרים, באחת, אחת דברים חוזרים מהגן. יש פה 3 שעות להכין בית לשבת. אני אשמח שמישהו ייתן לי את המתכון, איך עושים את זה בצורה הכי רגועה, הכי זה. אנחנו עובדים על זה כבר 17 שנה, לא אומר שאין הישגים, יש הישגים, אבל, כשנכנס שעון קיץ, אפשר לשמוע על אחת רבע, משתחררת. זה כל שעות. כל שבוע וחמץ, המון המון פרטים שנכנסים לך לחיים. אם אין תבנית של בסדר, אני כאילו שמקיימת, אז זה קשה מאוד להחזיק בזה מעמד. במובן הזה באמת זו הסיבה שחזל מדברים, הרב קוק ועוד, שבדור שלנו לא שייך תשובה מהירה, רק תשובה מאהבה. כי מי שכבר יצא החוצה ו... אמרו לי זה כמה בעלי תשובה, שיש משהו, ואני לא מכיר את זה, כי מעולם לא הייתי שם, אבל מי שהיה שם אומר, יש משהו בחילוניות שהוא חופשי באמת. יש שם איזה חירות. מה? כן, 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 אני מבין שפה אתה... אני... יש שם איזה משהו שאתה לא מוכרח לכלום. בסוף זה גם עבדות, כי אם אתה חופשי לגמרי, אז מה, אז מה שתופס אותך זה דווקא הכוחות הבהמיים, הם מושכים אותך למטה, כי האדם הוא לא פועל בריק, יש כל מיני כוחות. אבל אתה חושב שיש משהו... כן, אבל יש משהו שהוא... ולכן, החזרה בתשובה לא יכולה להיות על ידי שאתה אומר, שמע, תיזהר, אלא רק על ידי תשובה מאהבה, אבל יש כאן איזה מימד אחר של חירות, עמוק יותר. כל פנים אומר כאן השפת אמת, בדבריו הקדושים ביותר, בפסוק פקוד פקדתי יתעשו לכם וכולי, לכם משמע לנעתכם, ובמסורה יש הזהה ועשוי למלאכה. ויתכן לפרש שכמו שנעשה במשכן הכלים, כן נעשו בני ישראל כלים להשראת שכינה בתוכה ממש, על ידי העבדות. כי הזהה ועשוי למלאכה זה זהב שצרפו אותו, הכניסו לקור הברזל, עשו עליו פעולה שצרבה אותו. וכל גלות מצרים היה שהזדקחו נפשות בני ישראל להיות כלים לשכון השכינה בתוכם, כדכתיב הוצאתי אתכם לשוכני בתוככם, וכתיב מקור הברזל במצרים, ונעשו בני ישראל בריאה חדשה. וכתיב, עם זו יצרתי לי, שנעשו כקטן שנולד, ולכן תהילתי יספרו. דכתיב, מצרף לכסף קור לזהב, איש לפי מעללו, כי כל תכלית הבריאה היה לכבודו, התברך, כדכתיב ולכבודי ברעתיו. וזה המבחן, כפי מה שנוטל הפסולת מנפש האדם, כן יפתח פיו לספר ולהלל השם יתברך. אתה תספר לקדוש ברוך הוא, תעשה צירוף. לכן בשובבים, בתקופה הזאת של שובבים, ששמות ורבא בשלח יתרום משפטים, זה תקופה של שמות, יש הרבה עושים תעני דיבור. תעני דיבור, שומרים על הדיבור, מנקים אותו. זה עיקר הכוחן של ישראל בפה, וזכו לזה על ידי גלות מצרים, וזה העשוי לכם להנעתכם. גלות מצרים בסופו של דבר התברה להנעתנו, כי נעשינו כלים ראויים לשכינה, על ידי הצירוף הזה, על ידי תבניות העבדותיות, אז זה ברור שהיה שם קשה ולא נעים. אני חושב שגם זאת גם הסיבה שהצמידות כל כך מיציאת מצרים למתן תורה. למה זה צריך להיות כזה צמוד? למה לא? אתה קצת לנשום, ככה, שנת שבתון, ואז לתת את התורה. כי רוצים עוד לשמור על הנפש טריה העבדותית, שעל הדבר הזה, תח, תבוא החותמת האלוקית ותצרוב את זה לדורי דורות. בוא נראה את הדיבור האחרון. הפסוק מי אנוכי אשר אלך אל פרעה ואשר הוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ודרשו חז"ל, מי אנוכי? מה זכות יש להם? וקשה, אומר השפת המדים, כן, מה שייכות למי אנוכי? אם משה רבנו מערער על הזכות של בני ישראל, מה זה קשור אליו? אני ראוי, אבל הם לא ראויים. ועוד וכי משה רבנו עליו והשלום בא לקטרג על בני ישראל חס וחלילה. אלא אומר השפת המתח, משה רבנו היה בחינת התורה ממש. מה זה בחינת תורה? הרי עדיין לא ניתנה תורה. בחינת תורה הכוונה, הבחינה שמבינה שכדי שמשהו יקרה בעולם צריך להיות ראויים לו. הרי זה כולן של תורה. התורה נותנת מצוות ועבירות. אומרת לך, תקיים את המצוות, תקבל שכר. לא תקיים את העבירות, תקבל עונש. הכל הולך לפי מה שראוי. אומר משה רבנו, אני בחינת התורה, ולכן אני לא אוכל לגאול אותה. כי אני רואה שעוד חסר להם הרבה מאוד. שלח את מי? שלח את אהרון. אהרון הוא בחינת חסד. אך משה רבנו עליו השלום היה בבחינת התורה ממש, וכל מעשה היה על פי התורה והמשפט. ובאמת גאולת בני ישראל רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה על פי התורה, על פי דין שיגאלו. ומשה רבנו עליו השלום רצה שיהיה על פי חסד, שהוא מודתו של אהרון, ואמר מי אנוכי וכי יוציא. כי מאחר שהוא השליח צריכים בני ישראל להיות ראויים לגאולה, אם משה גואל אותם צריכה להיות גאולת משה. גאולת משה צריכה להיות ראויים. והשם ידבר חישיב לו, והיינו, כי נגלה לפניו ידבר הזכות שעתידים בני ישראל לזכות אחר כך. נכון, כרגע אין להם זכות, אבל אני מלווה להם. על שם העתיד. מה העתיד? הם יקבלו את התורה. וכמו שבני ישראל הקדימו נעשה לנשמה. כן, היה הנהגת השם יתברך, הבנו להיות עתיד. ואהבה, הכל אחד. גם בני ישראל, הקדימו נעשה לנשמיים, אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו סומכים עליך, מה שיהיה אנחנו איתך. אז במידה שהם עשו, גם הקדוש ברוך הוא עשה להם, אני סומך עליכם, אני מגויין אתכם, אני יודע שאתם תהיו בסדר. זה ממש הדדי, כן? וצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך. עם ישראל הקדים נעשה לנשמיים, אבל באמת הראשון שהקדים נעשה לנשמיים, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שגאל אותם על שם העתיד. ואז דרשו חז"ל כתפוח בעצי היער שהקדימו נעשה לנשמיים. ויקשו, מה זאת אומרת? זה המשל קי על הבורא יתברך. מה כתוב? כתפוח בעצי היער, כן, דודי בין הבנים, דודי זה השם יתברך. אז מה? אז איך אתה מביא את הפסוק הזה למשל לכלל ישראל? וכתב במקום אחר הפירוש, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את בני ישראל בזה הדרך, כאשר הם מקדימים נעשה לנשמע. מתי הקדוש ברוך הוא נותן לך? כשאתה קופץ. אני הולך באמונה, בתמימות, הקדוש ברוך הוא אומר, אז גם אני אתן לך, ואני סומך עליך שלא תאכזב. והעניין הוא כי פנימיות בני ישראל מאוד נעלה. וחלק השם עמו. וכביכול, כמו שלפניו התברך היה, הווה ויהיה הכל אחד, כן לבני ישראל עבר והווה בעתיד הכל אחד. ולעולם נמצא בהם בחינת התורה ואלוקיות. רק שיש זמנים שאין יכולים להוציא מכוח על הפועל הפנימיות שלהם, כמו במצרים, שהפנימיות חסומה. וזה שכתוב בהוציאך את העם, תעבדו את האלוקים, כי אתה הוא בכוח, במצרים, בעתיד לא יהיה בפועל, וכשיגאלו, יצא אל הפועל ויקבלו התורה מן השמיים בפועל ממש. כאן נזכר לזה כאילו הקרדיט שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. הוא היה גם גאולת ישראל היום, היא כזאת. כאילו, הוא נותן לנו מדינה, אני סומך עליכם שאתם תדעו להוביל את המתנה שנתתי לכם למקום הנכון של קדושה, בירת שמיים, בבית המקדש, וקיבוץ גלויות וכו'. וכו'. לא תיקחו את זה להיות שוויצריה של המזרח התיכון. אז חלילה, אנחנו ירושלים של כל העולם, לא שוויצריה של המזרח התיכון. חזקו ואמצו רבותיי שנזכה לגאולה, לגאולה. גאולה פרטית וכללית. אמן ואמן.